על שתי פגישות שלטענתו הראו לפני 10 שנים. אתה זוכר, אתה יכול לספר משהו על איזושהי פגישה שעשית לפני 10 שנים ומי אמר לך משהו? אני מניח שלא, כי אני לא יכול להגיד. קשה, מי יכול להגיד עכשיו? ועוד להגיד אם אמר לו מה... אז אני חושב שמהעדות שלו לטובת התביעה יצא מעט מאוד, אם בכלל.
אבל כשבמשטרה הוא אומר דברים אחרים, וזה היה יותר קרוב לזמן הפגישות, כי זה היה לפני 4 שנים בערך, ושיש סתירה בין מה שהוא אמר שם למה שהוא אומר פה, מה שקובע בסוף זה מה שהאיש אומר בבית המשפט.
חד משמעית, אלא אם כן מבקשים באופן ספציפי להעדיף את העדות שלו במשטרה, ואת זה הפרקליטות לא ביקשה. ומבחינת הפרקליטות, מה שיש זה את העדות על שתי אמירות אגביות במסדרון, גם על זה היה איזה דיון, אם זה היה במסדרון הזה, במסדרון אחר, אולי זה היה כן היה בכניסה לחדר ישיבות, ביציאה מחדר ישיבות, אבל זה באופן ברור לא היה בפגישות מקצועיות.
כן. על הדרך אי אפשר להתעלם מהעובדה שעמית חדד הילך פה על תחום מאוד מאוד אפור, נקרא לזה קו מטושטש כזה, בין השאלות הישירות הנוגעות לתיק של נתניהו, לבין שאלות נוספות שהמטרה שלהן הייתה להראות שכל התיק, כל האשמה הזו, כאילו נתניהו קיבל מתנות, זה לא רק מנת חלקו של נתניהו, הנה גם לפיד בעסק, גם הוא נפגש עם אלי הון, גם הוא קשור ככה, בלי טביעות אצבע גסות בסיפור הזה, זה יאה הצעדים האלה?
בחקירה נגדית שואלים כל מיני דברים, גם אם אחרי זה לא עושים בהם שימוש. עכשיו, אני חושב שיש שני חלקים לחקירה הנגדית בנושאים האלה. אחד זה להראות שזה היה שיטת, שזה מה שמקובל בישראל. יש את האנשים שמדברים, גם מילצ'ן עשה לא מעט דברים בתחום הביטחוני, ככה לפי פרסומים זרים לטובת מדינת ישראל, והייתה לו גישה לכל ראשי הממשלה, מתוקף הדברים, הפעולות שהוא עשה עבור מדינת ישראל. וכך שלא היה פה איזה משהו מיוחד, וגם כל, מה שנקרא, טובות ההנאה, זה לא, אתה יודע, אפשר להתווכח אם זה באמת דברים דרמטיים, לגבי לפיד זה היו דברים שבחלקם היו, או בחלקם או ברובם, אם לא כולם, לפני שהוא היה שר האוצר, אחר כך היה לו איזה קשר עם בני משפחה של לפיד, אבל הדבר היותר משמעותי, אני חושב, בהקשר הזה היה, הנושא של לפיד לא תיאר נכון, אירועים בעברו בהקשרים אחרים, כשהוא דיבר על השירות הצבאי, כשהוא דיבר על האם הוא כלל את מילצ'ן או לא כלל אותו בהסכם הניגוד העניינים שלו, וכשאדם אתה יכול להראות שבנושאים שעליהם בעבר הוא תיאר לא נכון את העובדות, אז זה עשוי להשפיע על הרצון של בית המשפט לתת אמון בדברים של אותו אדם, בדברים שעליהם הוא בא להעיד.
טוב, שאלה אחרונה, טוב, עורך הדין אפי נווה, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מתמודד לרשות לשכת עורכי הדין, מול עמית בחר, שוב אותם בחירות, חוזר לאותה זירה מוכרת, זה שונה הפעם?
כן, זה שונה. תראה, להבדיל מכל המערכות הקודמות שהייתי בהן שותף, זה פתאום הפך להיות קרב שלא צריך היה לקרות. שבחר לקח אותנו לשם, הוא הכניס את הפוליטיקה מלא מלא לתוך הלשכה. הוא בעצם הפך את הלשכה לסניף של מרץ, צבע אותנו בצבע קיצוני, שאסור שיקרה. לשכת עורכי הדין היא גוף מקצועי, אמור לתת שירות לעורכי הדין, לתת להם את הקשר עם בתי המשפט, הקשר עם המערכת הפוליטית, הקשר עם הכנסת, עם הרשות המבצעת, והוא החליט שהקמפיין שלו יהיה, אני מפגין כל שבוע, חוסם את נתיבי איילון, אני חובר לאחים לנשק, לכל הארגונים הקיצוניים, ולכן תצביעו לי להיות ראש לשכת עורכי הדין, ויש שם התגייסות המונית. אנשים שהם בכלל לא עורכי דין, מה אתם מחפשים בתוך לשכת עורכי הדין? הם לא עורכי דין בכלל.
אתה יודע, אולי אי אפשר לנתק בין מה שקורה בלשכת עורכי הדין, לבין הרפורמה המשפטית, כי הרי אתם אמורים להיות בסוף נציגים בוועדה למינוי שופטים, הסוגיה המדוברת. ברפורמה המשפטית. המדינה נמצאת באווירה מאוד מאוד אחורה סביב העניין הזה, ואי אפשר לנתק, אולי הוא רוצה לגרור אותך, עורך הדין אפי נווה, להתייצב בהפגנות אחרות מהצד הימני של המפה הפוליטית.
זה רק עושה נזק. אם אתה מכניס את הלשכה לתוך הפוליטיקה, תחשוב, ציבור עורכי הדין כולל הכל. יש לנו דתיים וחרדים וערבים וימין ושמאל, אתה לא יכול לקחת את ציבור עורכי הדין בשבי בשם האג'נדה שלך. לפחות 50% מציבור עורכי הדין לא חושב כמוך אדון בכר. ואם יש לך דעה נגד הרפורמה זה בסדר, לך לכנסת, לך לוועדת חוקה, אתה יודע, תעשה פגישה עם שר המשפטים, אפילו תתבטא בתקשורת, אבל אתה הולך לחסום את נתיבי אלון ואתה חובר לגופים קיצוניים, אתה לא חייב לקבל את כל הרפורמה, אתה יכול גם להתנגד לרפורמה, אבל תעשה את זה בצורה המקובלת. מעולם לא הייתה כזו פוליטיזציה של לשכת עורכי הדין. אנחנו לא צריכים להיות שם. תראה, אני, הגישה שלי היא גישה שמרנית. אני לא חושב שבית המשפט צריך להתערב בכל דבר. אני לא אוהב את האקטיביזם השיפוטי, אני חושב שהולך רחוק מדי. אבל אלה גבולות גזרה לגיטימיים. זה ויכוח לגיטימי בתוך המערכת שלנו. למה לקחת את הפוליטיקה? ואתה יודע, בוא נסתכל גם על היום שאחרי.
אגב, בין היתר, מה שהוביל הרבה אנשים לחשוב, שמקומם של עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים, הוא פסול מעיקרו בשל ניגוד עניינים. בסוף, אותם עורכי הדין נמצאים באולמות של אותם שופטי הדין, של אותם שופטים שהם בחרו בהם.
לפי החוק, עורכי הדין שחברים בוועדה לבחירת שופטים, אסור להם להופיע בבתי משפט. הם לא מופיעים. כשאני הייתי חבר בוועדה לבחירת שופטים, לא יכולתי להופיע בבתי משפט.
אבל אתה נבחר, אפי נווה, באמצעות כוחות של נציגי עורכי דין רבים מרחבי הארץ, של כל מיני איגודים, של מפלגות, והם כולם נמצאים בבתי המשפט, אי אפשר לנתק את זה. זה שאתה אישית בסוף, הנציג בוועדה, לא מופיע מול אותו שופט, זה בסדר, אבל זה לא על זה מדובר.
תראה, אפשר להתווכח על התפקיד של עורכי הדין בוועדה. אני חושב, ואני יכול גם להסביר, שעורכי הדין בוועדה יש להם חשיבות. תראה, בסופו של יום מי שמופיע בתי המשפט זה אנחנו. כשרוצים לדעת אם שופט מתאים להתקדם להרכאה הבאה, אנחנו אלה שיודעים לתת את המשוב המקצועי על האיכויות שלו כשופט, על המזג שלו, על המוכנות שלו לדיונים, איך הוא מנהל את הדיונים, איך היחס שלו לצדדים, באיזה מהירות הוא משחרר פסקי דין, מה היקף האירורים עליו, מה היקף התלונות עליו. הפוליטיקאים לא מכירים את הנתונים האלה, לא יודעים להתמודד איתם. אבל אתה יודע, עכשיו אנחנו נכנסים כבר ממש לתוך הוויכוח.
טוב, כן, אנחנו באמת...
איך צריכה להתנהל הוועדה? אני מסתכל מה קורה ביום שאחרי. תחשוב שביום שאחרי, אם חלילה בכר נבחר, הוא הורס את לשכת עורכי הדין. יש לנו ממשלה שהעבירה תקציב. היא לא הולכת בשנתיים הקרובות לשום מקום. בכר הביא את עצמו למצב שאנחנו חסומים. עם מי בכר ידבר על כל העניינים המקצועיים שמעסיקים את עורכי הדין? הוא ילך לוועדת חוקה, מישהו יקשיב לו, מישהו ענה לו לטלפון, הוא ילך לשר המשפטים, הוא ילך לוועדת כספים, הוא גורם נזק אדיר לציבור עורכי הדין. אסור שהוא ייבחר, ועכשיו הבחירות הן כאלה, זה או הוא או אני. לעומתו, אני היחידי
שיכול... יש הרבה מאוד עורכי דין חרדים, שאגב גם חלקם מאזינים לנו, שיבואו ויצביעו וישפיעו, יש מפלגות חרדיות, מועמדים חרדים במפלגות אחרות, גם על זה יש הרבה מאוד שיח. אתה הצלחת ליצור את האיחודים שרצית, להביא את האנשים שרצית לצדך?
אני אומר לך, הציבור של עורכי הדין החרדים, גם בנציגות שמייצגת אותו, היו איתי תמיד בקואליציה אחת. אני אוהב אותם, אני מעריך אותם, הם חברים שלי והם אחים שלי. אני שמח שמעורבים בפוליטיקה של הלשכה, כי זה חשוב שיהיו מעורבים. יש להם ערך מוסף, חשוב שהם יבואו לידי ביטוי, חשוב שהם ישפיעו, ואני מאוד שמח שגם היום הקשרים שלי איתם קשרים מצוינים. אנחנו ברוב העניינים רואים עין בעין. תראה, הם כמוני חושבים שהגישה צריכה להיות לשכה מקצועית, שבקשר עם כולם, אני יודע לומר לך שכשאני ראש לשכת עורכי הדין, אנחנו נהיה בקשר מצוין עם משרד המשפטים, אנחנו נהיה בקשר מצוין עם מערכת בתי המשפט, אנחנו נגשר, אנחנו נמצא את העמק השווה, אנחנו יודעים להביא את התובנות שלנו גם לפוליטיקאים וגם לשופטים כדי להגיע לעמק שווה ולהסכמה. לא חייבים להבהיר את המדינה כדי להגיע להסכמה על הרפורמה. לא חייבים. טוב. ולא צריך ללכת לצד הקיצוני, לא פה ולא פה. אבל מה שחשוב דבר אחד, שציבור עורכי הדין החרדים יבואו להצביע. אסור להיות אדישים. אם אני רואה את האנשים של בכר מסתובבים בהפגנות שהם בכלל לא עורכי דין, ומחלקים פליירים, חייבים לבוא להצביע, להציל את הדמוקרטיה, להציל את המדינה. הם ימציאו את הדמוקרטיה, הם יצילו את המדינה, אבל הם מתגייסים. אתה רואה בתרומות שנותנים. אנשים שהם לא עורכי דין, שמממנים את ההפגנות, נותנים לו תרומות במאות אלפי שקלים. ואני שואל את עצמי, מה הם מחפשים בלשכת עורכי הדין? הרי תמיד מי שהיה נותן את התרומות...
די התחלנו לחזור על עצמנו, עורכי דין אפי נווה. כן, אנחנו עוד נגיע לבחירות, ונאחל בהצלחה, ושיהיה ערב טוב, ותודה לך.
המון תודה.
תודה, להתראות.